רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים. שוקי, שלום.
שלום, שלום.
שלום דרור.
היי, צהריים טובים, ברוך הבא שוקי.
אהלן, ברוך הנמצאים.
טוב, מהצד השני של ה... של השולחן, אני אומר, הדבר הכי מוזר בעולם, בין הדברים המוזרים בעולם, להיות בצד השני של השולחן.
בסדר, התרגלת להיות בצד השלישי, ההפוך.
בצד שלך, כן.
כן, אבל בסדר.
אבל זו תוכנית קצת שונה, אנחנו הגדרנו את הקטע מומחה, יש כמה מאזינים בחוץ.
אני באתי לראות שבאמת מקים פה את המומחה.
יש, איפה המומחה, כנאמר. אתה המומחה. אז הגדרנו סוג של תוכנית ש... אבל באמת... בתקופה האחרונה יש המון המון בלגן בכל מה שקשור לנדלן, מכל הכיוונים. זה לא משנה אם אתם רוכשים דירות, מוכרים דירות, אם אתם רוצים להיות יזמים או לא יזמים, תמה ובכלל משכנתאות. אמרנו נשאל כל מיני שאלות וננסה לענות כמה שיותר, כמה שישאר לנו הזמן. אז דרור, שהוא מומחה נדלן משכמו ומעלה, ואני, אנחנו יושבים כאן ושוקי מתקיל אותנו. אנחנו לא יודעים מה ישאלו אותנו. אז
אפשר להתחיל, קודם כל אפשר להגיד שלום ל... הלו?
מאירי.
היי מאירי. מה...
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה השאלה שלך?
אני הולך לאתגר אתכם קצת, סתם, אני לא חושב שזה כזה מאתגר, אבל לאחרונה יש המון פרסומים של רכישת קרקעות בעלות יחסית נמוכה. שאלה, מה המשמעות של קניית קרקע לאורך השנים? מה בעצם לא מספרים לנו? זה נראה על פניו, נראה מאוד זוהר, אבל...
וואי וואי, דרור, אתה רוצה לענות או שאני אתחיל?
תתחיל, אני אתרגל.
הקאץ' עם הקרקע זה לא... איך אני אגדיר את זה? יש לנו בעיה במדינת ישראל שחסר לנו קרקעות, והרבה פעמים יש לנו המון קרקעות בשטחים מאוד מאוד טובים. אפשר סתם דוגמה, אתה... המושה הגדולה, השמורה של בני ציון, אחד האזורים הכי טובים, אבל הוא כרגע קרקע חקלאית. הרבה פעמים מציעים לנו לקנות קרקעות חקלאיות. היו פרסומים לפני 10 שנים של חברה כזאת או אחרת. את האמת, בית המשפט קבע שהיא עשתה נוכלות, נכון דרור? אדמה, שמכרה קרקעות ב-99,000 שקל, עם סיפורים מפה ועד הונולולו, שאוטוטו יש אפשרות, ואנשים שמו שם המון המון כסף, ובפועל... למישהו יש, אפשר להגדיר את זה, קרקע בהרצליה פיתוח מהצד של הים. כשאנחנו רוכשים קרקע, צריכים להבין את הטאבה שלה, צריכים להבין את מה האפשרויות של הקרקע, ולאו דווקא, ולבדוק את הדברים האלה בעצמך, ולא עם אותו משרד שיווק נדלן.
תראה, הרי, כל השאלה זה, אוקיי, יש לי פיסת קרקע של נגיד אחד דונם, זה לא משנה קודם השטח הגודל, מה אני יכול לעשות עליה? האם אני יכול לגדל עליה תותים, או אני יכול לבנות עליה גורץ שחקים, או שאני יכול להקים עליו מרכז מסחרי. השווי של הקרקע נקבע בהתאם לייעוד שלו. רוב הקרקעות שאנחנו מדברים עליהן היום, אלה הקרקעות שהייעוד שלהן, סביר להניח, הוא חקלאי, או ללא ייעוד.
או בכלל, למשטח נחיתה של בקאי.
לדוגמה. ומוכרים לנו אותם בתוך ציפייה שהקרקע תשנה את יהודה למשהו אחר. זה קל מאוד לעשות את זה ליד הערים המבוקשות והיקרות, כי לכאורה זה תהליך שצריך להיות, הוא מאוד טריוויאלי, העיר תתפתח והיא תגיע לשם.
אני אספר לך משהו דרך אגב.
אז רגע, רק שנייה, אין לנו פה, אף אחד מאיתנו לא שמיים מקרקעין, אבל היום כשמוכרים קרקע חייבים לקרוא את דוח השמי שמלווה את המחירה, שמסביר מה הייעוד שלה, מה השווי של, מה השווי הייעוד הנוכחי, לאן היא יכולה להתפתח, ובהתאם לזה נקבע.
אני אספר לך שלפני כמעט 10 שנים, החברה שלנו הייתה מעורבת בלנסות, רצו שנלווה שם קבוצת משקיעים במחירות קרקע מול שכונת האירוס ברחבה של בית חנן, ונפגשנו עם שמי מקרקעין עודד האוזנר, אם אני לא טועה זה היה עודד האוזנר, והוא סיפר לנו, הוא היה אז בן 70 ומשהו, הוא סיפר שסבתא שלו שעלתה לישראל, רכשה קרקע בגלילות, במתחם איפה שהיה הקאנטרי של גלילות, הוא אומר, עכשיו רק הנכד שלי נהנה מזה. כלומר, עברו כמה דורות טובים. אז באמת, לקחת את זה ברבון מוגבל, את הנושא של הקרקעות, ולבדוק, כמו שאנחנו בודקים נכס שרוכשים.
אז היום, אם מוכרים לך הקרקע, כיוון שיש קרקעות שהן לא זמינות לבנייה, ומוכרים לך את זה לפי השווי הנוכחי האמיתי, זה על הכיפק, אבל ברוב המקרים המוכר שעושה פה עסקה, ינסה למצות את ההזדמנות שלו, ולכן הוא הוכח אותה במחיר כנראה יותר גבוה.
כן, אני
נדבר. אני חושב שזה, אני עונה למאירי, למה יש הצפה? יש הצפה כי אנחנו יודעים שהיה גידול מאוד גדול של משקיעים בדירות להשקעה. כיוון שדירה להשקעה זה ההשקעה היחסית הגדולה, עברנו אחר כך למשרדים להשקעה. ואחרי שעברנו למשרדים להשקעה, שגם הם היו גדולים בהשקעה שלהם, אז הכי קל זה לקנות דונם ב-100 או 200 אלף שקל, ולמכור לנו את זה שזה יהיה שווה 2 מיליון בעוד כמה שנים, וזו עסקה נהדרת. ולכן,
אז למעשה שטח שנמכר לנו היום, כמו שיש פרסומים בראשון לציון.
לא נכנס לפרסום ספציפי.
לא משנה, יש איזשהו פרסום היום שאני שומע, שיש לי שטח אדמה, ואחר כך הוא אומר,
קרקע אינה זמינה לבנייה.
קרקע אינה זמינה, מהר מאוד שהוא אומר לך את זה, אבל אם אני קונה את זה, אז מה אני יכול לעשות עם הקרקע למעשה?
להמשיך לגדל תותים.
להמשיך לגדל תותים עד שיום אחד יחליט.
עד שמישהו יבוא וישנה את הייעוד של הקרקע, לקרקע למגורים.
וזה דברים שקורים? זאת אומרת, זה
ודאי
דברים
שזה
קורה.
אם תלך 50 שנה אחורנית או 70 שנה אחורנית, לא היינו עם פריסה כזאת. אבל היום, כשאתה הולך לעירייה, ואתה שואל את העירייה, מה הסיכוי, מה התוכניות, זה תפקידו של שמי לעשות את זה, ולהגיד לך בדיוק מה קורה שם.
סביר להניח שהנכדה שלך תהנה מכזאת קרקע. אולי, כן.
ואז בכל שלב בעצם אני צריך לשלם איזשהו היטל מסוים, נכון? ככה אני מתאר לעצמי, איזשהו מס כזה שהם
ברגע שיאשרו את
הקרקע.
קודם כל קנית קרקע ומחרת עוד. קודם כל קנית קרקע, יש לך מס רכישה. מחרת את הקרקע, אם הרווחת, יש לך רווחון, נכון? אז תשלם מס שבח על הרווח. אבל זה טוב, כי זה אומר שהרווחת. כן. יגיע
גם תוך כדי החיים של הקרקע אתה צריך לשלם ארנונה, יש כל העלויות.
מפה זה יכול להתפתח למיליון ואחד דברים.
הוא צריך לשלם ארנונה על תותים?
לא, אבל יש שם עלויות מינימליות שנתיות.
יש ארנונה לקרקע חקלאית, אבל זה כסף קטן. אבל שוב, מאיר, זה תלוי מה יקרה לקרקע בסוף התהליך. זה שלא תבין אותנו, יהיו קרקעות שנמכרות היום ויהפכו להיות מגדלים. שדה דוב, דוגמה נהדרת. עדיין נכון. קרקע, היה עד לא בזמן שדה תעופה, שהולעם מבעלי הקרקע, אבל הנה, זה חזר אליהם, ועכשיו הם כנראה...
אני לא יודע אם בעלי הקרקע בחיים בכלל.
לא, זה ברור שלא.
כן, אבל כנראה שהזמנים שלנו יהיו יותר מהירים מאשר 100 שנה, אבל...
ולכן לנתח כל עסקה בהתאם לעלויות. אני לא הייתי לוקח, למשל, הלוואה לצורך רישת קרקע, שהיא קרקע חקלאית, שהייעוד שלה הוא חקלאי וש...
אם יש כסף מיותר, סבבה, נגדיר את זה ככה, כמו להשקיע בבורסה.
לבדוק טוב-טוב, להיעזר בשמי, שיבדוק עבורך לא רק את השמי של החברה המוכרת, שאני סומך על המקצועיות שלו, אבל כך שמי מטעמך שיבדוק בנוסף. זה כסף קטן וזה יעשה לך את העסקה הרבה יותר בטוחה. וכן, תקנה. הילדים או הנכדים שלך יהיו מבסוטים.
תודה רבה.
ביי, בהצלחה.
תודה, בהצלחה מהיר.
תודה רבה. תודה, ביי ביי. טוב, אז יש עוד שאלה שנכנסה. מחיר דירות יד שנייה רק עולות עם השנים, ועם השנים צצים גם בעיות שצריך לקחת בחשבון בהוצאות ניהול הדירה. במקביל, ישנה דעה רחבה שדירות חדשות מקבלן על הנייר, מוצאות במחיר מופחת יחסית מהסיבה שהדירה לא נבנתה עוד, ולמרות זאת המחירים שלהם מטפסים ומאוד גבוהים. נראה שהמחירים כבר מאוד קרובים אחד לשני, אז מה באמת כדאי?
נכון. קודם כל אנחנו רואים היום שהפערים בין דירות חדשות שלכאורה צריכות להיות יקרות יותר ביחס לדירות יד שנייה, הם לא כאלה גדולים.
תלוי אבל באיזה שלב, אתה יודע, אם אתה עושה שלב הפריסל, העלייה לקרקע, לעומת שלב עוד חודשיים אנחנו מוסרים את הנכס, זה על באמת כמעט אותם מחירים. פריסל בדרך כלל הוא קצת, הוא כמעט זהה, ברגע שאנחנו עולים ועולים, ככל שמתקדמים מהמחיר של הדירה נהיה יותר יקר. אבל מה כדאי לקנות, השאלה?
כן, זו הייתה השאלה, מה כדאי?
כל עסקה לגופו. זה לא ש... כל עסקה היא נמדדת אחרת ומסתכלים עליה אחרת. בוא ניקח דווקא, ניקח את הדירות החדשות. לכאורה, אם מציעים לך דירה חדשה לקנייה, בוא נבדוק תוך כמה זמן תקבל אותה. מתי תקבל את הדירה בפועל? ואיזה עלויות יש לך עד שתקבל את הדירה? ואני אוסיף בסוגריים קטנות, ואיזה עלויות יהיו לך כשתיכנס לדירה? כי אם הדירה לא ברועטת, אין ארונות, אין מטבח, אין מיזוג,
את כל החשמל אתה צריך... אבל זה יכול להיות צריך... גם בדירה יד שנייה?
לא, לא, רגע, ולעומת זאת, בדירת יד שנייה, כשאתה קונה, אתה יודע בדיוק מה תקבל ואיך זה נראה, ולעשות את החישובים האלה.
הבלטמים הם הרבה יותר נמוכים בדירת יד
עכשיו
שנייה.
עכשיו זה גם תלוי לאיזה מטרה. אתה רוצה לקנות למגורים, או אתה רוצה לקנות להשקעה? כשאתה קונה...
סביר להניח להשקעה.
לא יודע.
לא, למגורים. למגורים, לא להשקעה.
יש כאן...
אז קודם כל, אני אגיד לך, מהם הפרמטרים ומהם השיקולים שאתה בוחר דירה? האם זה רק המחיר? אני חושב שממש לא.
לא, לא. סכן, בדרך כלל אנשים יעדיפו תמיד לקנות דירה חדשה, כי חדש זה תמיד יותר טוב. שכונה חדשה, בניין חדש, מערכות חדשות.
איתום נורמלי, צנרת מסודרת.
לא תמיד, הרבה פעמים יש המון המון תקלות, בגלל שכולם בונים לגובה וממהרים ורוצים למסור בזמן, אז יש המון המון בעיות.
אבל יש לך אחריות
של
הקבלן. נכון.
נכון. אבל מצד שני, שאתה קונה דירה יד שנייה, שאתה נכנס היום לדירה חדשה, ואני רואה את זה מלקוחות שאנחנו מלווים, הם קונים היום דירה, יחלוס בעוד 3 שנים.
יפה. מה קורה בשלוש שנים האלה?
וואו. עזוב את מחיר הדירה שעולה מדדים, עושים 5% לשנה, כרגע, אולי קצת פחות. המשפחה פתאום משתנה, פתאום נולדים להם תאומים, הם צריכים משהו אחר, יש לי כזה מקרה בנתניה. פתאום, הם גם הרבה פעמים, עזוב, מרבית האנשים שרוכשים דירה, אין להם את כל הכסף לקנות דירה במזומן, הם נעזרים במשכנתה, נוצרת להם כפילות. אם הם גרים בשכר דירה, והם צריכים לקחת כבר משכנתה, יש להם כפילות גם בתשלומים. לעומת זאת, ביד שנייה, אני יודע שאני מקבל את הדירה בטווח של השנה בדרך כלל, חצי שנה, 4 חודשים. אני לא ישלם כפול.
אבל אני רוצה לחזור לשאלה שנשאלה. אתה מבין שזה לא קיצוניות של יש דירה בת 50 שנה שמוצעת לבחירה, ודירה חדשה שהיא על הנייר והכניסה בעוד 3-4 שנים. יכול להיות שיש גם דירות יד שנייה בנות 2-3 לכניסה מיידית. ולכן במנעד הזה צריך לדעת לשחק עם כל העסקאות, ולדעת לנתח כל דבר בצורה פרטנית לעומק, ולעזר אולי במומחה. מה צריך, מה לקנות? את מה שהכי מתאים לצרכים שלך.
ונכון.
אם לא תדע לשים את הצרכים שלך בצורה מסודרת על נייר, ולראות מה כל אחת מהחלופות מתאימה, אתה תלך לאיבוד בג'וגל המטורף הזה.
אז זה מקפיץ אותי לשאלה 5.
אוקיי.
אוקיי, כי אני פשוט רואה את הסדר, אבל שאלה 5 אומרת, העון העצמי הנדרש היום בממוצע זה 400,000 שקל לדירה של 4 חדרים. אז מה האפשרויות הנוספות לעון עצמי לאדם שמצליח לחסוך 1,000 שקל בחודש מהמשכורת החודשית שלו? עכשיו, זה גם מתחבר למה שעכשיו אמרתם על דירה יד שנייה ועוד דירה חדשה, כי פה ביד חדש אני צריך הון עצמי של 400,000. כמה אני צריך ביד שנייה?
זה כן, המחירים, הצורך בהון עצמי הוא זהה. אם זו דירה יחידה שלך, אתה יכול לקבל עד 75, עד 25, סליחה, אתה צריך לבוא מהבית עם 25% הון עצמי, לטובת העסקה נטו, תוכל לקבל מהבנק עד 75%, אז זה לא משנה אם זה יד ראשונה או יד שנייה. היתרון ביד ראשונה מקבלן, שמחיר הדירה הוא קבוע בחוזה. לעומת זאת, אם קניתי עכשיו דירה יד שנייה, בשני מיליון שקל, ויש לי חצי מיליון שקל, גירתי, יש לי רק חצי מיליון שקל, הגיע השמאי של הבנק ואמר, לא, חביבי, הדירה שווה 1,800,000. זה אומר שהבנק ייתן לי את ה-75% מה-1,800,000. חסר לי כסף להשלים את העסקה. חסר לי הרבה כסף להשלים את העסקה.
זה פתיר, אופר, זה פתיר.
לא.
אתה עושה שמאות מוקדמת.
אם תעשה שמאות מוקדמת, אבל לצערי הרב, מרבית האנשים לא אוהבים שמאות מוקדמת, כי עולה 3,000 שקלים במקום 700 או 900 שקלים. לצערי הרב. זה פתיר, כמו שאתה אומר. אני דרך אגב, לקוחות שלי, שהם נמצאים על הקסקס, אני תמיד רב איתם על השמאות מוקדמת. יחד עם זאת, יש אופציות נוספות, שהן קצת בעייתיות. אתה אומר, זוג שחוסך 1,000 שקלים בחודש, אנחנו
זה כלום.
זה כלום, אנחנו מדברים כאן על 36,000 שקל בשלוש שנים. רק המדדים שיהיה לו בשנה הראשונה על הדירה, אם הוא קנה מקבלן, הם כנראה יעברו את ה-36,000 שקל האלה. אז כן, יש היום אפשרויות לעשות השלמות מקרנות השתלמות, למי שיש קרנות השתלמות, הלוואות על חשבון קרן ההשתלמות, גם אם היא לא זמינה. יש אפשרויות לקחת הלוואה. אני פחות אוהב את הדברים האלה, כי ברגע שאתה מתחיל לעשות מינופים...
מה האפשרות?
הלוואה אתה גם צריך להחזיר, אז עוד פעם זה המשכנתא פלוס הלוואה מהבנק.
אני רוצה לענות בצורה... טיפה, אני קורא לזה אחראית. עכשיו אני אדבר בתור אבא לילדים, בסדר? אנחנו נדע לעזור לך, אותו קונה פוטנציאלי שיש לו רק 400,000 שקל הון עצמי, במרכאות להגדיל את ההון העצמי מכל מיני מקורות חיצוניים אחרים. האם זה נכון? אני לא חושב. כי צריך לבדוק מה יכולת ההחזר האמיתית, ומה הציפיות המשפחה בעתיד, ואני לא הייתי רוצה לקחת מישהו עם 400,000 שקל שיכול לקנות דירת 4 חדרים אולי טיפה יותר רחוק מאיפה שהוא תכנן. להתרחק טיפה יותר. או לקנות דירת 5 חדרים עוד יותר רחוק, להזכיר אותה במקום רחוק יותר, ולהמשיך לגור בסחירות במקום שהוא רוצה, נגיד ליד ההורים, ושהסחירות שם אולי אפילו תחסה טיפה יותר מהסחירות שהוא גר ליד ההורים, ואז הוא מצליח לחסות גם את המשכנתא, מאשר, אתה יודע, להכניס אותו לתוך עסקה שהוא יהיה לו קשה לצאת ממנה.
אני אגיד משהו אחד...
אז חלופה אחת, אמרנו, זה להגדיל את ההון העצמי. חלופה שנייה זה לחפש דירה אחרת.
וחלופה שלישית, אולי לא לקנות. כי אם הזוג הזה, היום, יש לו 400,000 שקל הון עצמי, והוא מצליח היום לחסוך רק 1,000 שקל בחודש, מה יקרה שתהיה לו משכנתה של 1,200,000?
בדיוק.
האם הוא יצליח לעמוד ב-1,200,000 משכנתה? בואו נניח 6,000 שקל החזר חודשי.
זאת אומרת, היום, כדי לקנות דירה, אני עכשיו, זה מסדר לי את האוזן.
כן.
צריך מעל ל-400,000 שקל הון עצמי.
תלוי איפה אתה רוצה לקנות.
תלוי איפה אתה רוצה לקנות.
צריך 25% לפחות.
לא משנה. זאת אומרת, איפה שאני לא רוצה לקנות, אני צריך לקחת משכנתה של 1,200,000.
לא, אבל שוקי, שים רגע את המשכנתה.
זאת אומרת, אם יש לזוג 250,000 שקל, הם לא קונים דירה.
הוא יכול לקנות דירה בחיפה ב-900,000 שקל במיליון שקלים.
אבל אם, אז זהו, ואם הוא רוצה להישאר במרכז, אז אין מצב.
לא, אבל לפחות שהכסף יעבוד בשבילו. אבל עדיין הוא יצטרך כל חודש כנראה להכניס את היד לכיס, כי הפער בין לסחירות, כי כנראה המשכנתא שיקח על הנכס בחיפה, מול הסחירות יחסי אחד את השני, ועדיין צריך להמשיך לגור בסחירות.
לי יש שאלה בדיוק הפוכה מהסיטואציה שאתה מתאר. כי אתה תיארת סיטואציה של זוג צעיר,
ש... לא, זה שיר תיארה.
לא, אוקיי, שיר תיארה, סיטואציה של זוג צעיר, שנאבק לבנות את חייו ולהקים בית. בוא תראה מה אמיר כותב לי. איך אני ואחותי יכולים לנצל את דירת הירושה שאבא שלי קיבל מאימא שלו, אופר, אתה מקשיב? דירת הירושה של סבתא בלב תל אביב ברחוב בר כוכבה, 2.5 חדרים, 68 מטר שמורה, מושכרת ב-7,000 שקל. הציעו לנו 3 מיליון שקל שנמכור את הדירה. כלומר, אני 1.5 מיליון ואחותי 1.5 מיליון. אחותי מציעה לא למכור את הדירה, אלא למשכן אותה, לקחת עליה המשכנתה וללכת שכל אחד מאיתנו יקנה דירה לעצמו.
יש נכס ששווה 3 מיליון שקלים בערך.
כן. אין עליו משכנתה,
אין עליו... נקים ממשכנתה, ואז אתה בא ואומר, יש לי שם שכירות של 7,000 שקלים.
כן.
יפה. בספטמבר עשו שינויים בבנק ישראל, ובאו ואמרו, אתם לא יכולים משכן נכס לטובת רכישת נכס אחר.
להשקעה.
להשקעה. אתם כן יכולים למשכן לטובת רכישת נכס אחר, לעזרה לבן משפחה מדרגה ראשונה. זה אחד. שתיים, יש לנו דבר שנקרא מס רכישה. מס רכישה זה אומר, אם יש לי נכס, לא משנה מה הגודל שלו. יש לי 25 מטר בנצרת אלית בנכס, בסדר? בלי להעליב אף אחד מנצרת אלית, או ברהט. אני יכול, ברגע שקניתי נכס נוסף, אני משלם 8%. קניתי עכשיו נכס ברמת שרון ב-4 מיליון שקלים, משלם 8% מהשקל הראשון. 300, כמה זה יוצא? 320 אלף שקל. אז אופציה אחת, עוד צריכים לשים את הכל על הדף, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לראות כמה כסף, מה האפשרויות המימון, כי פה אנחנו יכולים לרשום את הנכס נניח על הבן.
נניח... שיהיה פה עברת בעלות, ואז יהיה פה...
לא, נניח... לא, אני אומר, נניח ההורים לוקחים את ההלוואה, כן. ממשכנים את הנכס לטובת ההלוואה, ואז הם רושמים את הנכס החדש, הנוסף.
לא, כל אחד מהאחים רוצה לקנות לעצמו דירה על בסיס הכסף שהם יקבלו מפה.
הבנתי, אז את זה הם לא יכולים...
ואז הם ילכו לחפש...
לא, אז אי אפשר לעשות הלוואות בעלות וכל הדברים האלה. מה שכן, אפשר לקחת הלוואה מגורם חיצוני. גורם חיצוני, הם כפופים לרשות לניירות ערך. הרגולציה של הבנק ישראל קצת יותר מקלה עליהם, אבל החיסרון בהלוואות כאלה הם קצת יותר יקרות מהלוואות בנקים. לא יותר מדי. ואז הם, נניח, מהסיפור הזה יש להם מצד אחד סוג של הון עצמי שהם גייסו לעצמם, מצד שני הם יכולים לממן את מרבית ההון העצמי לעסקה הנוספת. איפה הבעייתיות בסיפור הזה? אחד, עדיין הם בעלי דירה, כי הם לא יכולים למשכן נכס שרשום כרגע על הסבתא שלו בחיים.
לא משנה, אז זה עבר, הבנתי שזה עבר בירושה לאבא שלהם.
אוקיי, אז האבא לוקח את ההלוואה, השאלה אם האבא יכול לקחת הלוואה כזאת.
בגלל גיל,
אז יכול להיות כאן צריכים לקחת משכנתה הפוכה, שהיא בכלל יותר יקרה, ולא בתוך כמה כסף שאתה נגייס. זאת האפשרות, צריכים לבחון את זה.
אתה מבין שאם הם על השלושה מיליון שקל האלה, כמה כסף מבחוץ הם יכולים לקבל, מחברה חיצונית?
לא, אז שאלה עוד פעם, אם זאת הלוואה רגילה, או אם זאת משכנתה הפוכה, אם האבא בן 70, יהיה לך מאוד קשה לקבל הלוואה רגילה. כי לוקנים משכנתאות נניח עד גיל 80, זה ל-10 שנים, אתה צריך להכניס, זה לא...
כן, לא פשוט.
זה לא פשוט, אתה צריך לראות הכנסה שלו.
כן.
אני לא יודע מה הכנסה בגיל 70 של בחור כזה, ושכר דירה לא, כי הנכס רשום עליו, והוא זה נכס יחיד שלו בטח. צריכים, יש כאן הרבה דברים שצריכים לבחון אותם.
אבל האם זו חשיבה נכונה?
כעיקרון כן, אבל בסוף צריכים לפתוח את המחברת, לעשות אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, לראות שזה באמת מסתדר.
אתה מבין אבל שלכאורה יש כסף, זה משפט שלמדתי ממישהו אחר, תמון, יש פה כסף, 3 מיליון שקל, תמונים באדמה, ואופר בא ואומר לי, אי אפשר לעשות אתם כלום.
כן,
לא,
כאילו,
לא,
אני לא באתי להגיד, תקשיב, במדינת ישראל, 22, יש לי 3 מיליון שקל בנכס, ואני לא יכול לקנות דירה ולעשות איתה עוד
אבל
משהו.
לא, אבל במחוקק יש לך 3 מיליון שקל, לך תמכור אותם, תקנה דירות בשבילך.
אבל אני לא רוצה למכור את הדירה.
אבל אתה מבין?
אני רוצה לקנות עוד דירה לי ולאחותי, כי הדירה היא של האבא כרגע.
זה לא כלכלית, לא נכון למכור.
כלכלית זה לא נכון למכור ביוחד, אתה דברתי רוטשילד בתל אביב.
אומר לך, בר כוכבה, לא רוטשילד בר
כוכבה. זה לא משנה, זה בדיזינגוף סנטר, נכון? כן. זוכר, וואלה.
נכון, גן מאיר.
כן, אני אומר...
דירה בין ליד גן מאיר, ואני לא יכול למכור, או
לא יכול לנצל את הכסף.
לא יכול לנצל את הכסף שתמוד.
יכול, אומרים לך, תמכור.
אם הם יהיו חייבים כסף ויקחו להם את הדירה ישר לכונס נכסים ויעיפו להם את ה3 מיליון, זה בסדר, יש כסף.
רגע, רגע, אני מחדד את זה עכשיו לשני תשובות. אחד, אפשר לנצל ולגייס כסף, אבל גיוס הכסף הוא לא יהיה כסף זול. צריכים להבין את זה, צריכים להכניס את זה לתוך המחברת, לתוך האקסל, ולראות שזה בסדר, שזה מסתדר. כל עוד הכל מסתדר לנו, אין בעיה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אבל יש אפשרויות, הן לא אפשרויות זולות בשביל הנכס הזה. לגבי מה שאתה אומר, אני כבר פותח ככה. זה שיש לבנק נכס, הבנק לא מעניין אותו לממש נכסים, מעניין אותו לקבל את הכסף חזרה. זה הדבר האחרון שבא לו.
העסק של הבנק זה לא למכור נכסים ולעשות על זה כסף, כי הוא לא עושה על זה כסף. התהליך, הפרוצדורה היא לא טובה לו. הוא היה רוצה שתיקח הלוואה. אם אתה שואל אותי אם הבנקים אוהבים את התהליך שבנק ישראל קפה עלינו בספטמבר, אני לא חושב, אבל הוא מבין. הוא מבין, ולכן דרך אגב, בהתחלה הסתירו, אני זוכר את התוכניות שלנו בתקופה הזאת, הסתירו, זאת אומרת, הבנקים דאגו, כן להסתכל, לא להסתכל, לא אכפת לנו מאיפה יש לך את הון העצמי, אחר כך כן בתקור.
כן, היה, לא, עוד פעם, זה, הם פחות אוהבים את זה, אבל עדיין...
אבל אני מסכים איתך, יש פה 2 ילדים, שהסבתא שלהם השאירה להם דירת 3 חדרים, 2.5 חדרים, אני ראיתי אותה. היא קטנה, היא מניבה יפה, ועכשיו אתה שואל, מה אני יכול לעשות עם הכסף? בלי למכור את הנכס, לא רוצה למכור את הנכס.
כלום.
יכול?
יכול, אבל זה יקר.
כוכביות גדולות.
יקר. אוקיי, נאור שואל, כל הזמן מדברים איתנו על דירה להשקעה. תעשי דירות, דירות להשקעה. האם גם נדלן מסחרי יכול להיות חלופה טובה לאדם פרטי? ואם כן, אז מה צריך לקחת בחשבון בצעד כזה?
נדלן מסחרי זה הצד שלך.
אז קודם כל, זרקתי קודם, שזה נכון שכולם במשך שנים הלכו לחפש דירות להשקעה, מכיוון שהדירות היו להשקעה היו מאוד גדולות, יקרות, חיפשו את החלופה הזולה יותר, והחלופה הזולה יותר הייתה מסחרי. מה זה מסחרי? בשפה שלנו זה או חנות, או משהו כזה, או משרד. ואתה ראית קבוצה מאוד גדולה של אנשים שרכשו, בואו נתחיל דווקא עם המשרדים, כי זה מספרים יותר קלים להבנה. מטר במגדלים של משרדים, היו קונים אותם בין 10,000 ל-12,000 שקל לפני הגמר. גמר זה עוד 3,000 שקל. זאת אומרת, 15,000 שקל למטר, היית קונה משרד. עכשיו, אנשים היו קונים משרד בגודל יותר קטן מזה, 10 מטר. היה קונה ב-100,000 שקל, 150,000 שקל משרד, ואומר, אני אזכיר את זה. יותר גדול מזה. היו אנשים שקנו, שאמרו, בוא נקנה ביחד, אתה, אני ואופר, בוא נקנה 30 מטר, נקבל מחיר יותר טוב, אפילו 40 מטר, ונקבל, כאילו קנינו 30 מטר, ונחלק בינינו. כן חלקנו בדיוק עם הרישום בטאבו, לא חילקנו, אני משאיר את זה כרגע. מה צריך לזכור? שבניגוד לדירה, מהרגע הראשון יש לך פה מס. בניגוד לדירה, שאתה רמת הביקוש היא מאוד מאוד גבוהה, נכון להיום, רמת הביקוש למשרדים, במיוחד אחרי הפוסט-קוביד, מה שנקרא, היא לא מי יודע מה. ואתה עלול להימצוא את עצמך בסיטואציה שהנכס לא מוזכר. כשהנכס לא מוזכר, אתה צריך לזכור שיש עליך 3 מטלות כספיות לא פשוטות. 1, אם לקחת הלוואה, זה להחזיר את ההלוואה. 2, זה הארנונה, שאף אחד לא יוותר לך עליה. ו3, זה הדמי ניהול. ואתה תראה שבתקופת הקורונה אנחנו טיפלנו בכמות מאוד גדולה של בעלי נכסים כאלה, שחיפשו... סוחרים לנכס הריק שלהם, העיקר שהסוח... גם באפס או בשקל לשנה, העיקר שעלות הניהול והארנונה לא תיפול על בעל הנכס. האם זה מקור טוב להכנסה? כן, הכנסה נהדרת. ובתנאי שהעסקה היא עסקה טובה, שרכשת במקום שאתה יודע.
בתנאי גם שאתה מצליח להזכיר.
נכון, אז לכן ציינתי.
כי אם לא, אז
זה בעיה.
יהיה לך מקום במקום טוב, אתה כנראה יהיה לך קל להזכיר את זה.
תקנה חנות ברחוב, סתם אני אומר, ביאליק ברמת גן, סביר להניח שהיא תהיה תמיד מוזכרת. אבל עוד פעם אני אומר לך, לא מזמן עשיתי סיבוב ברחוב ביאליק, הרחוב המסחרי המפורסם של רמת גן, בדיוק. אני בתור ילד קראנו לזה רחוב השמטריות, כי זה היה תמיד
שמוכים בחולצות האלה. עד היום אתה הולך עם החולצות האלה.
בדיוק, זה חולצה בטח מכיתה י' א'. אז, אבל השאלה שלך מתחברת לי לשאלה של גיא. השאלה האחרונה שאותי שאלו ישירות. האם להשקיע במשרד בנתניה חדש על הנייר, או בקרקע לבנייה באפולה, או דירה במגדל העמק? על שניהם מבקשים 800 אלף שקל, ויש לי אותם פנויים. אז קודם כל אני שמח, גיא, שיש לך את ה-800 אלף שקל אלה.
בוא שהשקיע בנו בתוכנית.
כן, כאילו בדיוק חשבתי שיש לו פנוי.
הוא שם פה שלוש חלופות מעניינות, שבעצם מרכזות את שלושת השאלות הקודמות שהיו לנו. האם לקנות דירה? האם לקנות קרקע, או האם לקנות משרד? ואני שוב אומר, מהשפה של אופר, תפתח את המחברת ותבדוק. הדירה במגדל העמק, שמבקשים עליה 800 אלף שקל, מה באמת מחיר השוק שלה? כמה הסיכוי שהיא תעלה? אני בדרך כלל לא מכניס את זה לחישובים. בעיקר אני מכניס כמה אתה יכול לקבל שכירות. המשרדים שמציעים לך זה בכלל על הנייר. 100%. מה מחירי השכירות באזור? שאתה מדבר
עליו. זה ללכת ולקטט רגליים, לבדוק, לדפוק על השולחנו, על ה... אני כל פעם, מדי פעם אני אספר את זה, יש את הבחור, ירון, אני לא זוכר, שהקים את רשת צליל בארץ, את המוזיקה, הוא לא פתח חנויות בכל חור, הוא הלך וישב אצל הירקן, והכיר את איפה הוא רוצה את הלוקיישנים של החנויות, הרגיש, ואז הוא אמר, אוקיי, פה אני פותח חנות קטנה, פה גדולה, פה אני לא פותח חנות בכלל. בשביל, זה אותו דבר.
אני מלווה רשת של... בשביל לא להגיד את שמם, למרות שהייתי שמח לעשות להם פרסומת, אבל אני לא אעשה, רשת של ריהוט יוקרתי מאוד מאוד לבית, מאוד יוקרתי. והם פנו אליי ואמרו לי, אנחנו רוצים בנקודה הזאת ובנקודה הזאת. הם היו די ספציפיים. האבא בן 70, שם שיקים ומנהל את הרשת, הבן בן 45, שניהם אנשים מאוד חריפים. הבאתי להם שני אתרים בנקודות שהם ביקשו. ואמרתי, תנו לי אבל מהר תשובה, כי זה לוקח זמן. ואמרו, אין שום בעיה, תוך 48 שעות תקבל תשובה. ב-48 שעות האלה, שניהם לא קמו, לקחו כיסא מהבית, התיישבו מול החנות שעליה דיברנו, מוכרת, ידועה, במרכז מסחרי מפונפן ומבוקש, ורשמו. כל דקה, כל שעה, כמה אנשים הגיעו, איזה סוג אנשים, כמה זמן הם היו בתוך החנויות, איך הם יצאו, עם כמה סקיות, וכדומה, קיבלו תחושת בטן, והחליטו במקום אחד להתקדם, במקום שני לא להתקדם. עשו בדיוק, ישבו 48 שעות, שמע, אני יודע שאבא בן 70, ב-11 בלילה נכנס לאוטו, נוסע הביתה. היה שם למחרת ב-6 בבוקר.
דרור, בשכונה אצלנו פתחו בית קפה לפני 8 חודשים. ואנחנו מסתובבים שם, ואני אומר לאשתי, למה הם פותחים כאן בית קפה? מרכז מיני מסחרים, טיפת חלב ליד, וזהו. אין נוף, אין שום דבר. סגרו אותו כעבור 4 חודשים. פתחו עכשיו עוד אחד.
אם תלך
לבקש... לא למדתם?
אם תלך לבקש הלוואה, אתה יודע, אתה בטח גם מקבל את ה-SMS'ים, שני סוגים של SMS'ים כולנו מקבלים בתקופה האחרונה. אחד זה על גרס, נכון? בכמויות, לא, 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 לא מבין. בחיים עוד לא ישנתי, אבל זה בסדר.
אני ראי כולם אומרים, אתה צריך לעשן.
והשני זה שהעסק שלך נמצא זכאי להלוואה בערבות מדינה, בוא תקבל, בוא פה, בוא שם. ואם תלך לבקש הלוואה בערבות מדינה, השאלה הראשונה שהם ישאלו אותך זה מה סוג העסק. תגיד מזון, תגיד לך, היועץ, שצריך לכתוב לך את התוכנית העסקית ולדאוג שתקבל את הכסף, יגיד לך, איזה סוג מזון, עצמאי ברשת. איזה רשת? מה סיכוי ההצלחה של הרשת? תביא לי את הנתונים של הרשת. לפי זה אני אגיד לכם, אני מבזבז את הזמן בשביל לכתוב לך את התוכנית, כי לא תקבל את הכסף. שלם לי סתם.
אז אני רוצה רק להגיד לכם שיש לנו מאזין מנורווגיה. ששלח עכשיו הודעה שאומר, מתי יגיע היום שתהיה ממשלה שתדאג שהצעירים יוכלו לקנות דירה? אוקיי, זה הערה שלו על,
אגב,
על מה שאנחנו מדברים פה.
אז אם אתה יכול לשאול אותו בוואטסאפ חוזר, אוקיי. מה, אם הוא יודע מה אחוז בעלי הדירות בנורווגיה, כמה אחוזים מהאוכלוסייה באמת יש להם דירה? צריך לזכור, בישראל ירדנו מ-71 אחוז לפני עשור ומחצה, ל-68 אחוז היום.
זה עדיין גבוה.
זה מהגבוהים בעולם, ואני אומר את זה כי אני חושב שבנורווגיה זה מתחת ל-50 אחוז. ובכל מקרה, המדינות באזור שם, הם בין 40 ל-50 אחוז בעלי נכסים. כי שם מפותח מאוד השכרה לטווח החוק. טווח ארוך. וזה בסדר מבחינתם לא להחזיק דירה בבעלותם, אלא להחזיק אותה בסחירות כזאת או אחרת.
שוקי, אני אגיד לך, אם כאן יש לנו 70 אחוז, בערך 70 אחוז אנשים שמחזיקים את הנדלן, שלדעתי מתוך הדירות המושכרות, כמה מזכירים דירות? כמה דירות להשכרה יש היום בארץ? להערכתנו?
אני לא יודע, אני לא זורק נתונים.
יש כמות מטורפת, עזבו, אבל יש כמות מטורפת. לא, זה לא משנה, אני חושב שיש...
מספיק להיכנס תהיית שתיים בשביל להבין.
לא, עכשיו תחשוב שכל אותם אנשים...
לא בטוח.
לא?
לא, למה אני אומר?
כי זה דירות שעכשיו מציעים אותם להשכרה.
בדיוק, אתה לא יכול לדעת כמה זמן הדירה היא בשוק, ואתה לא יודע כמה אותה דירה מפורסמת מספר פעמים על ידי בעלי הנכס, שלא עולה להם
לפרסם את הדירה. אבל אם לצורך העניין יש, בוא נעשה שום חישוב של, איך אומרים, חשבון סנדלרים. אם יש לך 2 מיליון נכסים במדינת ישראל בערך, ומתוכם 70 אחוז שייכים לבעלי נכסים, אז להערכתי יש לנו כמה מאות אלפי דירות שהן דירות להשקעה. עכשיו תחשוב שתבוא לכל האנשים האלה, בעלי דירות להשקעה. וזה לא משנה אם הם קנו את הדירה הזאת בחיפה ב-700,000 שקל, או קנו את הדירה הזאת בנתניה ב-2 מיליון שקלים, דירה להשקעה. תגיד להם, עכשיו אנחנו בשביל שהזוג הצעיר יקנה דירה, אנחנו חייבים לעשות לך, לא יודע, להופחית לך את המיסים, להעלות לך מיסים שאתה תרצה למכור את הדירה. אז מן הסתם אתה תמכור את הדירה במחיר הרבה יותר גבוה בשביל לגלם את המס, אז אתה איפלת עוד פעם לזוג צעיר. יש כאן, האנשים לא רוצים. עזוב, אף אחד לא רוצה שמחירי הדירות ירדו. גם הבנקים לא רוצים שמחירי הדירות ירדו. גם אני לא רוצה שמחירי הדירות ירדו. מה, אני קניתי דירה, עכשיו אתה יודע, כולנו השבצנו שהרווחנו הרבה כסף על הדירה. אני כן חושב שאפשר לתת צעדים בצורת השתתפות במע"מ לצורך העניין, או זיכוי ממע"מ בדירות מקבלן. לתת סוג של הטבות, לא ה-100,000 שקל שמקבלים זוגות צעירים, משרד השיכון, מה שהזכאות שלא שווה שום דבר. יש אלה דברים קטנים, אבל עדיין הם לא יפתרו את בעיית הנדלן בארץ. מה שיפתור את בעיית הנדלן בארץ, זה כמו שדרור אומר, זה מחיר איזה דירות להשכרה לטווח ארוך, אבל וחינוך שלא חייבים לקנות דירה. אני אגיד זה ככה. אם יש לזוג רק 250,000 שקל והוא רוצה לגור במרכז, אז אולי הוא לא צריך לקנות דירה, אולי הוא צריך לחפש בית או עוד משהו כזה לטווח ארוך. נכון, זה כואב ש-100% מהשכר דירה הולך לסוחר, מאשר 70% שילך אליך או 60%. אבל יכול להיות שזה חלק מהעניין, לא אזור.
דניאל שואלת, או שואל, מה ההבדל בין תוכניות מחיר למשתכן שהיו ב-2019 לבין התוכניות המפורסמות עכשיו, ואיך הדבר משפיע על הכיס?
אני לא שולט ב...
אין כמעט הבדל.
אם היו שינויים, אני לא שולט בהם.
אני את האמת, אין כמעט הבדל. בסופו של דבר אין כמעט הבדל. זה אותה השפעה על הכיס. אני נקרא לכל התוכניות, איך שנקרא לזה, מחיר למשתכן, דירת מטרה, עכשיו התוכנית החדשה הזאת. זה עדיין, זה הגרלות, זה עדיין מחיר קצת יותר מוזל, שזה במקום דירה ששווה נניח 2 מיליון שקלים, מקבלים סוג של הנחה שהיזם מקבל את ההנחה על הקרקע, ובסוף... צריך להבין, גם המחיר למשתכן, ואפשר לדעת, אפשר להסתכל מה קורה עם המחיר למשתכן, ויש הרבה אנשים שזכו ונכנסו לפרויקט הזה, ונגדיר את זה בצורה... עדינה. אני ליבי איתם. ליבי איתם עם אותם אנשים שבקושי מגרדים את החודש, ואמורים לקחת... גייסו 100,000 שקל בשביל דירה במיליון שקלים, זה המחיר שלהם, וריביות המשכנתה עולות, והמדדים עולים, והם לא יכולים להקדים תשלומים, והם פתאום מה שהם חשבו שההחזר שלהם שיהיה 4,000 הוא פתאום 5,000, והם צריכים פתאום לגייס עוד כספים. אז אני לא בטוח שהתוכנית הזאת זו תוכנית נכונה. זה פלסטר, אני, איך שאני רואה את זה, זה סוג של פלסטר על שטף דם, ואיך אמר בזמנו, אני לא זוכר מי זה היה, לדעתי יוניסי, שעוד עבד בבנק מזרחי, איך הוא אמר, יש בניינים שלמים של מחיר למשתכן, שזה כולם להשכרה, בנייני השכרה.
הפכנו את, במחיר למשתכן, הפכנו את הזוגות הצעירים למשקיעים. כי בעצם מה אמרנו להם? נכון, אתם לא התכוונתם לגור ביפולה, אבל שם יש פרויקט שאתם יכולים לזכות. תקנו שם, תזכרו את הדירה למישהו שמעוניין לגור באפולה, ותמשיכו לגור בקריית אונו, ליד אבא או באריאל.
מה קרה? פתאום המחירים באפולה של השכירות, שאותו אחד אמר, אוקיי, אני ארוויח 3,500 שקל, הוא יכול רק להזכיר ב-3,000 שקל. כי יש המון דירות.
אבל יש לי דווקא הפתעה בשבילכם. אגב, בנושא הזה, של מחיר למשתכן, משהו אחד חשוב, וזה מתקשר גם לשאלה של נורווגיה, סוף סוף יש פה החלטה של הממשלה שהיא לוקחת על עצמה אחריות לסדר את, את הזוגות הצעירים בדירה. אולי המהלכים שהיא עשתה לא היו מספיק טובים, אבל לפחות יש לה החלטה של לקיחת אחריות. אבל אני אשאל אותך, שוקי, דווקא שאלה מעניינת. עכשיו אני אשאל אותך. אתה יודע, בישראל או בכל מקום בעולם אנחנו מחלקים את האוכלוסייה לפי עשירונים. עשירון 10 זה העשירון עם ההכנסה הכי גבוהה, 10% מתוך האוכלוסייה, והעשירון 1 זה האוכלוסייה עם השכר הנמוך ביותר, 10% מהאוכלוסייה. אז במסגרת השאלות ששאלת, התחלתי לחטט קצת במחקרים, והגעתי למחקר של הכנסת. עכשיו, אתה יודע, יש עשירון 100, עשירון 10, העשירון האיכותי ביותר. אני שואל את, את שניכם, אמרנו ש-67% מהישראלים מחזיקים דירה בבעלותם. העשירון הגבוה ביותר, כמה מהם מחזיקים דירה בבעלותם? דירה אחת או יותר, דרך אגב.
70%.
לא, אנחנו 67%.
67, אוקיי. אז...
עשיר, המיליונרים, אלה שחונים עם המרצדס המטורפת
כן,
הזאת.
כן, אז יש להם הרבה יותר.
עשרה אחוז, הם מחזיקים. בשביל לא להפיל אתכם. העשירון הגבוה ביותר בישראל מחזיק 90%. 90% ממנו יש לו דירה בבעלותו. חלקם לא גרים בדירה בבעלותם. אין להם בכלל דירות, סליחה. לא אחת ולא שתיים. עשירון 9, 86%. עשירון 6, איפה אתה רואה את הנפילה? מי עשירון 4? עשירון 4, דרך אגב, 66%. עשירון 3, 67%. יותר מעשירון 4.
מה זה עשירון 3 ועשירון 4 מבחינת ההכנסות?
לא יודע. אין לי את זה.
אוקיי, אבל לי יש...
אבל ברור לך שזה מתחת לממוצע.
יש לי, אתם יודעים שכבר 3/4 מהתוכנית עבה.
אני מחכה לשיר. אבל יש לי עוד שאלות.
אז אם יש לך שאלות,
יאללה, יש לנו 15 דקות, בוא נזרום עם זה.
האם מגבלות לבנייה אחידות בין כל העיריות?
לא. כל עירייה והשיגעון שלה, והאדריכה לעיר שלה, והוועדה שלה, וראש העיר שלה.
בהתאם, הכל זה בהתאם לתוכנית. העיריות פועלות לפי תוכנית בניין עיר. כל עיר עם השיגעונות שלה. שעשויות גם להתעדכן, וגם ההקלות יהיו שונות בין עיר לעיר.
דרך אגב, אם היה הכל אחיד, היה לנו אולי יותר קל בחיים. הייתם יודעים מה הם מקבלים, מה זה, אבל...
כל עירייה הייתה...
לא, גם בכל עיר...
היה שקיפות.
אתה יודע, גם בכל עיר, באזורים השונים, המדיניות היא שונה. אני מכיר את רמת גן. מה שמותר לעשות ברמת שקמה, לא מותר לעשות ברמת חן. האופי של השכונה
של השכונה. שואלים פה, מה זה מחזור משכנתה? האם זה תמיד טוב? וכל כמה זמן אפשר למחזר משכנתה?
אני חושב שעל השאלה הזאת צריך לענות המומחה למשכנתאות במדינת ישראל.
מחזור משכנתה אפשר לעשות מתי שרוצים, בתכלס. זה לא חתונה קתולית, אבל מחזור משכנתה זה בתכלס.
מה זה?
סילוק משכנתה ולקיחת משכנתה בתנאים חדשים. הרי שאנחנו יש לנו משכנתה, אנחנו שואלים כל חודש לבנק את הכסף שלנו. אנחנו יכולים לקחת את הכסף יום אחד, לקחת את דירת ירושה של סבתא, למכור אותה ולסלק את המשכנתה, והנה אין לנו משכנתה. מצד שני, אנחנו יכולים לבוא ולעשות מחזור. מחזור זה לפתוח את תנאי המשכנתה לאותם תנאים בהווה. יכול להיות שלקחתי משכנתה לפני 5 שנים שהריביות היו גרועות, והיום הריביות הרבה יותר טובות. אני עושה חישוב מסלול מחדש. זה בדיוק כמו סילוק משכנתה. אותם כנסות, אותם הצמדות, יתרת הסילוק, פותחים אותה מחדש, במקום להביא את הכסף מהבית לסילוק, בנק אחר בדרך כלל ממחזר לי, הוא מסלק את המשכנתה.
אבל אז אתה משלם קנסות.
גם דרך אגב, אם
זכית, אבל לא. תלוי באיזה מסלולים לקחת. כן, לא. יש מסלולים.
אוקיי, זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שהקנסות ומה שהוא צריך להחזיר על
הסיוק. יכול להיות, בשביל זה אתה הולך לאיש
מקצוע. יקרה ממנו את המשכנתה שהוא ייקח, זה לא ישתלם לו.
לא, דרך אגב, יכול להיות שסילקת משכנתה כי מכרת את הדירה, או כי זכית בלוטו, או ירשת כסף. עכשיו אתה תשלם את אותו דבר. גם עם קנסות, אם יש במסלולים קנסות. יחד עם זאת, הרבה פעמים כדאי לסלק משכנתה עם קנסות, ועדיין אתה חסך את הכסף לדווח הארוך.
זה לא משהו שבן אדם עושה לבד.
לא, לא. הרעיון של מחזור משכנתה בא מתוך העניין שלקחת משכנתה בתנאים פחות טובים מתנאי השוק שקיימים היום. לך לאיש מקצוע שיבדוק האם שווה לך למחזר את המשכנתה.
אבל אני אוסיף מספר דברים. אחד, אפשר לבדוק, אני ממליץ תמיד לבדוק כל תקופה מסוימת מחזור משכנתה, כל שנה, שנתיים. אם יש שינויים דרסטיים בשוק שאנשים שומעים בחדשות, בוויינט או איפה שזה לא יהיה, שירדו הריביות, שיש שינויים ושיש תקופות מחזור, לא לרוץ לכל אלה שכל היום מפרסמים, בואו מחזורי משכנתה כי האקסל סופק את הכל, צריכים לעשות השוואה של תפוח מול תפוח, לראות מה על באמת היתרונות. דבר נוסף, במחזור משכנתה, הרבה פעמים אנשים עושים מחזור משכנתה כי קשה להם. פתאום הם לקחו משכנתה, אני יש לי שכן.
צריכים לפרוס אותה ליותר זמן.
בדיוק, יש לי שכן שהיה לו שני ילדים, והילד השלישי, זה הייתה לידה של שלישייה. אז במקום להיות זוג פלוס 3, הם זוג פלוס 5. ההכנסה שלהם לא גדלה. נהפוך הוא. הם היו צריכים להביא 3 מטפלות, כי הילדים הקטנים שלהם, מיכלי ודוד, עוד יהיו קטנים. ולקחת במקרה הזה, הם לקחו את המשכנתה ופרסו אותה מחדש ל-30 שנה. כנגד, דרך אגב, יכול להיות שההכנסות גדלו, ואתה אומר, אוקיי, במקום משכנתה שהיא ריסקית ל-30 שנה, צמודה למדד, בוא ניקח ונמחזר אותה למשכנתה יותר בטוחה, יותר טובה. דרך אגב, זה לפעמים אולי יחזר חודשי, עולה קצת יותר, אבל לטווח ארוך יש כאן חסכונות.
דור, יש לך שאלות?
כן, אני שאלתי למה מחירי השכירות עולים.
היצע וביקוש.
כי הכל עולה, שמה, בן אדם שעלה לו עכשיו המשכנתה נניח, קודם כל, היצע וביקוש. אז עזוב, שים גם אבל את היצע וביקוש בצד. בן אדם שקנה עכשיו נכס,
ואני לא המומחה לנדל"ן, כן?
לא,
זה... אבל יש לך גם דבר נוסף. בן אדם שרכש נכס כרגע, ויש לו, הוא משלם משכנתה של 4,000 שקלים בחודש, והוא אומר, סבבה, השכירות אמורה לחסות לי את המשכנתה. והפריים עלה, והמדד עלה, והריבית המשתנה שבדיוק השתנתה לו עלתה גם, כן, פתאום המשכנתה שלו 4,500 שקלים. הוא אומר, אני לא מוכן להכניס כל חודש 500 שקלים לכיס ולהוציא אותם, אז הוא מעלה את השכירות. יש אפשרויות נוספות, וזה אנחנו מזהים של נקרא חזירות לפעמים, יסלחו לי, וסתם מעלים כי אפשר, ואני חושב שצריכים להסתכל גם לזוגות הצעירים בעיניים ולסוחרים, ויש לכם סוחרים טובים, לא חייבים לעלות דווקא וכי אפשר.
אז אני נשאלתי שלשום על ידי מספר גדול של סטודנטים שגרים בסחירות, איך אנחנו, דיירים בסחירות, יכולים להתמודד עם הדרישה לעליית מחיר ועם העלייה בפועל, של המחירים בפועל. ואז בעצם אמרתי, בואו, תתחילו לרשום. אני ב-11 סיימתי לרשום. אבל אני חושב שהנקודה הראשונה היא הנקודה הכי חשובה, וזה תהיו דיירים טובים במהלך תקופת הסחירות שלכם. תשלמו בזמן, שהשכנים לא יתלוננו עליכם. שלא כל פעם תתקשרו לבעל הנכס ותגידי לו, יש לי בעיה פה ובעיה שם. להפך, תגיד לו, תקשיב, יש נזילה, תקלנו. יש בעיה בזה, סתימה בזה, אנחנו פתחנו. כי בעל נכס, באמת מה שהוא רוצה זה לראות את הכסף ותעזבו אותי בשקט.
דרור, אני אגיד גם הפוך דרך אגב. שבעל הנכס יהיו בעלי נכס.
רגע, אני שואל עכשיו, שאלו אותי הסטודנטים שאני אכפת לי מהם, יש לי 3 כאלה, איך הם יכולים להתמודד? אז אמרתי, קודם כל תהיו דיירים טובים, תדאגו למערכת יחסים מאוד טובה עם בעל הנכס בשביל שהוא ירגיש מאוד מאוד לא בנוח שהוא צריך לסלק אתכם.
בגרמניה יש כזה דירוג לסוכרים, נכון?
כן, הנה זה הנקודות הבאות. אחר כך אני אומר להם, תעשו הסכם ארוך טווח. את יודעת שאת הולכת ללמוד עכשיו בבר אילן 3 שנים 4 שנים, למה את עושה הסכם לשנה? תעשי הסכם לשלוש שנים, תגידו אדוני על הביטחון שיש לך בי, זה שווה כסף. נכון. ותדאגו שלא יהיה אופציות להעלות מחיר במהלך התקופה הזאת.
בא, אתם יודעים איך זה, בעל נכס בודק, זה, אתה רוצה לעבור לשאלה הבאה או שאני אתן עוד כמה טיפים ל...
יש לי שאלות, אין בעיה.
אופר, אני רוצה לענות. אז יש אינסוף כלים, אני רוצה להגיד, אינסוף כלים לבעלי נכס, לדיירים בסחירות שהם החוליה הכי חלשה בשרשרת, איך להתמודד עם נושא של עליית מחירי הסחירות. אולי זה לא יצליח, אבל זה שווה לנסות. מקסימום אני אשלח את זה לאופר שיעלה באתר.
אפשר גם להעלות את זה אחר כך לפייסבוק.
אז אני אעלה.
בכיף. שאלה נוספת, מה זה מס שבח, מי משלם אותה, מתי צריך, מתי לא?
נדע. מס שבח זה מס הוני.
זה מס
הוני.
הוני.
הון. אוקיי, הון. זה אומר שבמקום להשקיע בבורשה, השקעת בנדלן, הרווחת כסף, והמדינה אומרת, תנטרל את ההוצאות שהיו לך, מגיע לך, מגיע למדינה את החלק שלה. למה? כי היא יכולה לדרוש. מס שבח 25% מהרווח שעשית על ההשקעה שלך. בדיוק כמו שהיית משקיע בשוק ההון.
אז זהו, זה בדיוק כמו שעוסק עוסק מורשה, חברה, יש רווח, משלמים רווח.
מי משלם? משלם המוכר. מתי? כשהוא עשה עסקת מכר.
שואל עוד מאזין, מה נדרש לעשות מול העירייה לפני תכנון בניית דירה, ואיך יש לקבל דרך אינפורמציה, הבהרות, אישורים בנושאים כאלה דרך האינטרנט? האם יש גורמים מקצועיים שזה תפקידם?
כן, היום מרבית העירייה, העיריות מאפשרות לך לקבל הרבה מאוד אינפורמציה מבלי להגיע לעיר, למוסדות התכנון של העירייה. זה אומר שאתה יכול להוציא גם תיק בניין וגם הוראות תכנון על היחידה הספציפית שלך באינטרנט. וזה אומר שאיש מקצוע שיודע לקרוא תוכניות, ויודע לקרוא טאבה, ויודע לקרוא את ההרשאות...
אז זה לא בן אדם, בן אדם רגיל, זה צריך לפנות
למישהו. זה כתוב בעברית.
אם אני לא יודע לכתוב, לקרוא טאבה, אז מה זה עוזר לי?
לא, אבל סכן, בן אדם שרוצה לעשות, רוצה לבנות, רוצה לעשות שיפוץ מסיבי, הרחבה של בית, הוא צריך לזכור את שירותיו של אדריכל. רצוי אדריכל שמתמחה בעיריות הספציפיות, והוא צריך לשלם לו כסף בשביל להבין מה אפשר לעשות, ושיבנה תוכניות.
הסיפור, הרי לא... אתה יכול, קודם כל לשאלתך, הרבה נגיש היום ואפשר לקחת ולקרוא. אבל אם אתה לא מבין, תשתמש במישהו שמבין את המשמעות. מה שיותר חשוב, זה לא מה ניתן, אלא מה אפשר להוציא בנוסף. מה שאנחנו קוראים הקלות. סתם לדוגמה, אומרים לך, הגבול של הבית, אני סתם לוקח בית לבנות על קרקע, בית בודד, לא דירות. אומרים לך 5 מטר מהפאה האחורית, ו3 מטר מהצדדים, ו3 מטר נגיד מהחזית. אבל יבוא אדריכל מקומי, שמכיר את ההקלות, ויגיד לך, תקשיב, אפשר לבקש הקלה, מ5 ל-4, מ3 ל-2.5. זה עוד קט, עוד מטראז'. אגב, בדרך כלל יהיה לזה גם היטל השבחה, אבל אני עוזב את זה כרגע, כי לא שאלת.
אוקיי, לא שאלו. בהגיעי לבקש משכנתה, מה אני צריך לקחת בחשבון?
הבנק נותן משכנתה.
לא, אני מגיע, אני כבר גמר.
לא, זה לא שאלה שלך. על החתום, שוקי.
על החתום דווקא לא.
אתה הולך לבנק ואתה רוצה משכנתה.
צריך להכין משהו, לקחת בחשבון משהו.
העסק מאוד מאוד פשוט. הבנק נותן כסף, משכנתה, למי שיכול להחזיר לו משכנתה. כלומר, צריך הכנסות תקינות. אם אתה עובד בשחור, זה לא תופס. שאתה עובד בשחור, סליחה שאני אומר את זה ככה. אם אתה עובד ואתה עובד במקום עבודה שמשלם לך, פעם בחודש את הכסף במזומן, הבנק ירצה לראות הכנסה במזומן, צריך להיות קורלציה בין התלוש משכורת להכנסות. אם אתה עצמאי, יש דוחות שומה, שומת מס, יש דוחות של רואי חשבון, תלושי שכר, עובר ושב של הבנקים, אם יש הלוואות, יש את כל הדברים האלה, אבל דבר מאוד מאוד חשוב לי להגיד ולהסביר את זה כאן. אנחנו הולכים לבנק, אומרים שלום בנק, אנחנו רוצים 1,000,000 שקל, סתם כדוגמה, 1,000,000, 1,200,000. הבנק נותן לנו תמהיל מאוד מאוד בסיסי, נותן לנו אישור עקרוני. אם תמהיל רשום שם על 1,200,000, הבנק מחלק את זה לשלושה, שליש פריים, שליש משתנה, שליש קבוע, צמוד, בדרך כלל זה צמוד, כל הדברים האלה. המספר שאתם רואים למטה, אותם 4,700, 4,500, 5,000, בחיים לא יהיה המספר הזה. אנחנו, סליחה, לא אנחנו, לא יועצי משכנתאות, אלא האזרח הרגיל, זה ההשוואה שלו, הולך בין הבנקים. זה מאוד מאוד לא נכון. צריך לבנות תוכנית מימון, צריכים להבין. ודבר נוסף שמאוד מאוד חשוב לגבי האישור העקרוני. זה שיש אישור עקרוני, זה לא אומר שהבנק ייתן את המשכנתא. זה לא אומר. זה אומר כעיקרון, אנחנו הבנק, שמענו את הנתונים שלך, הסתכלנו, שיהיה לך חוזה.
על בסיס הנתונים שנתת לנו ויכולת ההחזר, אנחנו יכולים לתת לך...
אנחנו מוכנים לתת לך כסף, אבל ביום לקיחת הכסף, שזה יכול להיות בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה, בעוד שנה שהבניין יקבל יותר במחיר למשתכן, אנחנו נבחן את כל הנתונים פעם נוספת. ואם מסתבר, לדוגמה, שאז ההכנסה שלך ירדה, לא. ואם מסתבר שאז ריביות המשכנתה עלו, זה גם כן, זה לא תואם. ואם מסתבר דרך אגב, שאתה לא יכול לקבל ביטוח חיים, אין משכנתה. אז צריכים להבין את כל המכלולים האלה.
רגע, וצריך לדעת שבשביל לקבל משכנתה צריך עוד משהו, נכס.
נכון, נכון.
אני חושב שתהיה שאלה אחרונה, כאילו יש פה בין מה כדאי להמיס על הקבלן, מה זה טופס 4, מה צריך לשים לב שרוכשים דירה, מה המשמעות של מכירת דירה לפני קבלת היתר?
אין דבר כזה.
אין דבר כזה.
זה לא יכול להתבצע.
אז זה מה ששלחו.
לא, מכירת דירה, אתה מדבר, מה שעושים עושים רכישה, ואז יש לך, אתה מדבר על ה-7% ששמים...
מכירת דירה. מה המשמעות של מכירת דירה לפני קבלת היתר?
מקבלן.
כנראה. בוא נסביר. המשמעות של מכירת דירה ללא היתר זה בעצם שאין דירה בעצם. יש רעיון לדירה, אבל היזם והקבלן עוד לא קיבלו את היתר שבאמת יהיה לו שם. אתה לא יודע אם באמת יהיו לו באותו בניין 15 או 20 או 30 דירות, הוא אומר לך. ולכן רמת הסיכון פה היא גבוהה, והחוק קובע שאתה יכול לשים מקסימום 7% בנאמנות אצל עורך דין.
זה מה שנקרא פריסל, שמים 7% בצ'ק נאמנות.
נשאלו פה הרבה שאלות. על חלקם אנחנו עונים בשוטף בתוכניות שלנו. חלקם ענינו בכמה עשרות התוכניות או מאות התוכניות שכבר שידרנו. הם כולם שאלות טובות שאנחנו עונים במהלך האירוח השוטף שלנו פה מדי יום חמישי בצהריים.
טוב, אני חושב שסיימנו להיום.
כן, אנחנו נציף את השאלות האלה.
עוד פעם, תוכנית בלי שיר.
עוד תוכנית, כן.
חסכנו.
שיר אחד לא שמנו.
חסכנו.
אקום, אקום.
שיר אחד לא שמנו, אבל השיר סיום שלכם זה...
כלבים.
לא.
כלבים.
כלבים.
תחרות כלבים.
תחרות כלבים, שלבי
אתה מעלה. לא, כי זה שיר, דרך אגב, אני שם אותו, שוקי, אתה פספסת פה, אני שם אותו תמיד ב...
בהתחלה.
לא, לא, בסוף, אני שם אותו ב-1:56:30
ואני כבר ב-57.
לא, ואז אנחנו קצת מדברים על הרקע של השיר, כי זה שיר מאוד נוח לדבר על הרקע שלו. אתה רואה, הנה, עכשיו אתה שומע את זה? אנחנו רואים, זה מאוד נוח לדבר ככה ולהיפרד על השיר.
הנה, אני נותן לכם להיפרד.
אז תודה דרור, תודה שוקי.
תודה על השאלות, יש פה הרבה שאלות שאפשר לענות בפעמים הבאות.
לא יודע, אולי אנחנו צריכים פעם בכמה זמן לעשות כזו תוכנית שאלות.
אני חייב, באמת, גילוי, אני חייב לציין, כל אלה השאלות זה שאלות של אנשים שבאמת שאלו, ויש עוד שהגיעו. אז קחו את זה בחשבון, כנראה שנעשה עוד פעם אחת.
כן, כן, זה נחמד, נחמד לשב בצד הזה, המסגן דווקא מאה מקרננים.
כן.
אנחנו נהיה פה שבוע הבא, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. תודה רבה, סוף שבוע
נהיה. תודה שוקי.
סוף שבוע
נהיה. תודה.
אני מגיע ראשון, נוסע במונית, לא זוכר את הכתובת, כל כך הרבה זמן בחושב. שקטות על הצוואר שני